רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
You're on your own, kid.
You are.
Make my way through the
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
אנחנו לא שומעים אותי. נכון. זהו, עכשיו שומעים אותי.
סידרת את הכל?
כן, לא, ניקיתי את האוזניים. כן, אנחנו חזרנו אליכם עם עוד תוכנית של הכל השפוי.
זה מה יש, ועם זה ננצח.
כן, כן. תקשיב, החג הזה גמר אותי. אכלתי כל כך הרבה סופגניות, אני כבר נראה כמו סופגניה. כן, קניתי סופגניות בסופר, היה כתוב שם סופגניות עם ריבה. הם היו בלי ריבה.
עבדו.
אני שוקל לטבוע אותם.
הלכת להחזיר?
לטבוע אותם על הוצאת ריבה. תקשיב, זה היה... זה חג באמת... תורף, כל היום אני מנגב את ה...
זה חג של שמנמנים.
את ה... זה, הפקת סוכר מהפנים.
כן. היית בכנסת השבוע?
אז בוא נדבר על דברים שהם קצת פחות מצחיקים שקורו לנו בכנסת השבוע.
קודם כל, הכנסת זה מקום מאוד מצחיק.
לא תמיד.
רוב הזמן.
לא תמיד, אני אתן לך דוגמה. מפקד משמר הכנסת נאלץ, אחרי אזהרות רבות, למנוע את הכניסה של עינב צנגאוקר, למשכן הכנסת, אחרי שהזהיר אותה מספר פעמים והבטיחה להתנהג כמו שצריך ולא. ולמה זה קורה? זה קורה כי הוא טוען, וזה בצדק בעם הוא טוען, שהיא מנעה את קיומה המתקין של קיום הוועדות, ועדות הכנסת, היא הפריעה באופן קבוע לוועדות הכנסת, ניסתה לזרוק בקבוק זכוכית על אורח במשכן, ושים לב, אימה לדקור את האורח לו הייתה לה סכין ברשותה. אז זה נכון שאנחנו לא מדברים על משפחות של חטופים ושל חללים, ושאנחנו מה שנקרא משתדלים לספוג ככל שניתן, אבל אני חושב שגם לזה יש גבול.
לא, ברור, אבל עדיין בוא...
יש גבול.
אני מצפה מאנשים...
אנחנו מדברים על משכן הכנסת, מקום שבו מסתובב ראש הממשלה, והמאבטחים פחות דרוכים, ומסתובבים שרים, ומחר בבוקר, אם היא תממש את האיום שלה ותדקור מישהו, לאן נגיע? לאן נגיע?
תשמע, אני אגיד לך מה, אני פחות אוהב להתייחס לעניין הזה, כי... תשמע, כל אחד לוקח את הדברים האלה לאן שהוא חושב לנכון, למרות שאני חושב שהיא טועה, אבל אי אפשר, תשמע, לא, אתה, לא. אתה לא יכול...
אז בוא תמשיך את המשפט, כל אחד לוקח את זה למקום שהוא חושב שזה נכון.
בסדר, הרשויות...
אחד יזרוק רימון, אחד ידקור מישהו...
הרשויות צריכות לעשות מה שהן צריכות לעשות, אבל עדיין מבחינתה קשה לי לשפוט את זה, קשה לשפוט את זה.
אתה רואה את עצמך חס ושלום במצבה מאיים לדקור מישהו?
זה לא עניין שאתה רואה את עצמך, כי אתה תשים לב שחוץ ממנה יש עוד עשרות, ולצערי בערך קרוב, לא קרוב, 100 משפחות של חטופים, שעובדה שלא מתנהגים באופן הזה. אז זה לא שכל המשפחות של החטופים מתנהגות אותו דבר, אבל היא לקחה את זה לקצה אחד, שלדעתי לא מועיל על המאבק, אבל...
לא, זה לא עניין של מועיל או מועיל.
זה לא מועיל, כי תראה, אתה עושה דברים, אתה צריך לשאול את עצמך, קידמת או לא קידמת? היא עשתה עכשיו את מה שהיא עשתה, עכשיו זה התפרסם, עכשיו זה...
זה אתה שואל את עצמך כשאתה קר רוח.
היא נכנסה לוועדה, היו צעקות, הוציאו אותה, זה קידם או לא קידם את השחרור? שאלה טובה, קידם או לא קידם?
אני גם חושב שלנסות לזרוק בקבוק זכוכית על מישהו גם לא מקדם.
אם זה היה, תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, אם זה היה מקדם את הנושא, אז אני יכול להבין אותה לגמרי. באמת, כאילו, בוא, אם היא הייתה צריכה לעבור על החוק בשביל לקדם את נושא שחרור הבן שלה ממקום הכי שכוח אל שיש...
לא, אבל אתה אומר משפט ניחה. מאוד כללי. לעבור על... אם זה היה לרצוח מישהו בשביל לקדם את השחרור, לא, אז גם
אבל,
כן
אבל
ניחה.
אבל זה לא שם, בוא, היא לא עשתה שום דבר.
מה זה לא עשתה? היא אימה לדקור בסכין מישהו.
מה? אז אם זה מפריע למישהו, שיתבעו אותה.
מה שלא, זה לא יתבעו אותה. על איומים מגישים בישראל כתב אישום פלילי, זה לא לתבוע.
לא הגישו כתב אישום.
לא הגישו, כי מתחשבים במצבה, וצריך להתחשב במצבה, אבל גם היא צריכה להתחשב במצב הרשות המחוקקת, שאמורה לעבוד ולחוקק, והיא מפריעה.
אז אמרתי, היא לא מקדמת את הנושא. זה בטוח שהיא לא מקדמת.
היא לא רק לא מקדמת, היא מפריעה.
נכון, אני גם חושב. היא מאוד מאוד מפריעה, אבל יחד עם זה, תשמע, אנשים במצבים כאלה לא עושים את הדברים בצורה מושכלת, עושים את הדברים בצורה אמוציונלית.
אז בוא נדבר על עוד משהו שמפריע. האמת שלי זה הפריע ברמות, ואני לא מהמתלהמים נגד בן גביר, ממש לא.
אבל הוא הצליח להביא אפילו אנשים שלא מתלהמים נגד בן גביר, להתלהם נגד בן גביר.
תקשיב, הוא גרם לי באמת לזוז בחוסר נוחות בכיסא, לראות את ביסמוט עם החולצה הקרועה שלו ביום...
למה זה אפילו הרבה יותר גרוע?
ביום של הארוחה של השיבה.
סוף השיבה.
של סוף השיבה. ביום הזה להגיע לכנסת ובכנסת לקרוא קדיש על אמא שלו. תקשיב, באמת אני אומר לך, גועל נפש. גועל נפש.
שמה, הוא איבד...
שלא לדבר על זה שנתניהו הגיע עם כדורים חזקים נגד כאבים למשכן בשביל להצביע.
עם הרופא לידו.
עם הרופא, כן. תקשיב, עזוב, נתניהו עוד ניחה, אבל ביסמוט, ככה באמת, הבן אדם, בן גביר בן אדם עם כיפה. לא, ככה להקים לא... בן אדם מהשבעה?
זה... קודם כל, אתה צודק. דבר שני, יש פה משהו הרבה יותר גם טיפשי ברמה, הנה, עכשיו אמרנו שאתה עושה מעשה, אתה... מנסה לראות איפה זה מקדם אותך, אוקיי? במי בן גביר פגע עכשיו? נגיד לצורך העניין מצביעי ליכוד, מצביעי ימין, מי עכשיו קם עליו? תשים לב, כל המחנה, מה שנקרא המחנה הלאומי, מאותם אנשים הוא רוצה שיבחרו בו. עכשיו הוא הולך מחר בבוקר לבחירות, הוא ילך על הראש של ליכוד, של שס, של הבוחרים של סמוטריץ', אנשים יזכרו את הדברים האלה.
אני מאוד מקווה, כי הוא עשה מעשה שלא יעשה. ינון מגל, אם ראית אתמול בפטריוטים,
לא, אבל אני הבנתי
התחרה שהם, עליו.
הם קפצו עליו.
מה זה קפץ עליו? את כל העצבים, אבל האמת,
בצדק.
שבצדק רב.
בצדק.
זה, אי אפשר היה לראות את זה. זה, אני מסכים עם ינון מגל, עם כל מילה, מה שהוא אמר, הראה לו את התמונה של ביסמוט, ואמר לו, אתה רואה את זה? זה לא יסולח. אי אפשר לסלוח על דבר כזה.
איך הוא הגיב?
אני עושה למען השוטרים, וזה, שוטרים חשובים, חשוב, חשוב, חשוב.
אפשר היה...
כאילו היחידי שדואג לשוטרים במדינת ישראל.
ואי אפשר היה לעשות את הברוגז אחר כך?
אם אנחנו כבר מדברים על האמירה שלך ממקודם, זה משרת את המטרה או לא משרת את המטרה?
חד משמעי לא משרת.
זה שירת את המטרה שלו?
לא.
השוטרים קיבלו יותר?
עזוב את זה. גם זה לא שירת את המטרה הקטנה באותו רגע. וגם מה שאמרתי, לטווח הארוך יותר, אתה חושב שהבוחרים של הימין ישכחו את הדברים האלה?
אני מאוד מקווה שלא.
לא, אין מקווה, הבוחרים של הימין לא שוכחים שום דבר.
אנחנו נעבור לשם.
על העולם, מאז קבעו המים, והאדם חולם הוא על המוזיקה, שהיא יפה וגם זקה לכל חייו נאמנה. חולם הוא על האהבה, שהיא יפה וגם זקה לכל חייו נאמנה. לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור, ואל תבקש ללמוד את סוד המזלות. כל מה שנותר לך הוא רק לצפות, הוא עתיד הלוואי ותרגשם נתיבות. שלום, אחד רוצה בטוח שני היום.
הלו,
כן,
שלום דני, דני רופ איתנו על הקו, מה שלומך?
ערב טוב, מצוין.
ערב מעולה. ערוץ חדש, ערוץ הכלכלה?
כן, אני בדיוק חוזר מההשקה שלו, אני בדיוק ברכב בחזרה מההשקה של הערוץ.
איזה יופי, איזה מספר זה במימיר?
עשר, חזרנו לערוץ עשר.
חזרנו לעשר, כן, היה לך תוכנית בוקר שם במשך שנים.
כן, הייתי 16 שנה בערוץ.
כן, אני אגיד בעוונותיי שגם התראיינתי אצלך פעם אחת.
כן, אז הייתי גם חזאי שם הרבה מאוד שנים, וגם עשינו שם הרבה דברים.
מה תפקידך שם בכוח?
קודם כל זה מרגש, כי זה פעם ראשונה בישראל שקם ערוץ כלכלה. ערוץ שמדבר 24/7 כלכלה. בעשור האחרון, אפילו בשני העשורים האחרונים, ניסו המון גופי תקשורת ומפיקים פרטיים וגם אנשי עסקים להרים ערוץ, כמו בחול, יש את בלומברג, CNBC, ערוץ שמדבר רק כלכלה, כי בסופו של דבר נושא הכלכלה נוגע בכל אחד מאיתנו, ילדים כמבוגרים, כזקנים,
לגמרי.
כעניים, עשירים, יש כל כך הרבה היבטים לכלכלה, אם זה צרכנות, ואם זה בורסה ושוק ההון וחסכונות, כל מה שקשור לכסף, אפילו ירושות וצוואות, הכל בסופו של דבר מתחבר לעולמות האלה של כלכלה שאנחנו חיים את זה. זה קצת כמו מזג אוויר, שאנחנו חיים את מזג אוויר סביבנו, אבל אנחנו לא שמים לב, אבל הוא משפיע על כל אחד מאיתנו.
כן, קצת כמו בביתר ירושלים.
בדיוק, קצת, כן. ובסופו של דבר, סוף סוף קם המיזם הזה של ערוץ כלכלה בישראל, שהצליחו גם למתג אותו תחת הספרה 10, שהוא בערוץ 10 בכל הפלטפורמות, ב-YES, ב-HOT, בסלקום, בפרטנר, באפל TV, באפליקציות, כמובן גם ביוטיוב. אז זה מאוד מאוד מרגש. הייתי עכשיו בדיוק בטקס הפתיחה ובהדלקת נר, ופתאום אתה מבין ש... קם לו עוד ערוץ בישראל, שפעם להקים ערוץ בישראל,
נכון.
היה כל כך סיפור היום עם ה-OTT, עם זה שאתה יכול דרך האינטרנט היום, ללא רגולציה מכבידה להקים ערוץ, יש פה איזה באמת אמירה, ולשמחתי זה ערוץ שהוא לא פוליטי, והוא לא משרת אף אחד.
זאת אומרת, כלכלית האור.
כלכלית האור, למה הבעלים שלו, אתה יודע, התקשורת תנסה לשייך את זה ל-14, כי הבעלים של הערוץ הזה, לפחות רוב הבעלות אצל אותם בעלים של ערוץ 14, אבל אין שום קשר לערוץ, מפני שזה מיתוג אחר, הנהלה אחרת, אג'נדה אחרת.
הערוץ הזה התעסק בכלכלה בלבד, או שגם בתחום המיסים? או גם בתחום המיסים. אני פשוט בא אישית מתחום המיסים, אז זה מעניין.
מיסים זה חלק אינטגרלי עם כלכלה, זאת אומרת, כמובן, כל מה שקשור לו כלכלה, גם טכנולוגיה, הייטק, רכב, בריאות, פודטק, נדלן, בוודאי שהרבה
התעסקות
בנדלן. כמובן שניתוחים של שוק ההון, בנקים, מניות, כל מה שמחובר לעולם הכלכלה, לפי נושאים, בבוקר כמובן סקרו את הבורסה, מה פתיחת שוק, מה קורה בשוק היום, שנויות, לאן הולך המה, לאן הולך השוק.
ואתה באופן אישי, איזה תוכנית אתה צפוי להנחות?
אני באופן אישי, כרגע אנחנו בדיוק בפיילוטים והכנות, אני אמור להגיש תוכנית ב9:30 בערב, שעוסקת בעצם בכל מה שחדש, אנחנו קוראים לתוכנית הדבר הבא, היא תעסוק בעצם בכל מה שחדש, בטכנולוגיה, בחדשנות, בבריאות, ברכב, בנדלן.
וואה, מרתק. יש הרבה, כן, יש הרבה דברים שחולסים שיכולים ממש לרתק.
יש המון, ויש המון גם מה לפרגן בתעשייה הישראלית, בתעשיית ההייטק, להראות הרבה טכנולוגיות חדשות, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בתחום הזה שזה...
אני אגיד לך בכנות, כשאמרת 9:30, קצת התאכזבתי. אל תתחרו בפטריוטים. לא מומלץ.
תשמע, אני לא מנסה להתחרות באף אחד, זה בסופו של דבר זה ערוץ נישה, זה לא ערוץ ברודקאסט רגיל,
נכון.
שמשדר, זה ערוץ שמי שמתעניין בתחום יצפה, אני מאמין שהרבה אנשים מתעניינים, אני לא חושב לרגע לנצח את כוכב הבא, או את ההישרדות, או את הפטריוטים, או את התוכניות האלה, אני בא להציע תוכנית למי שמתעניין בתחום הזה, שרוצה ככה, אתה יודע, להשכיל בתחום הזה, והערוץ הזה בכלל הוא יהיה ערוץ שישרת אנשים שונים בשעות שונות. יש כאלה שהטלוויזיה תהיה דולקת אצלם בזמן שהם בעבודה בשעות הבוקר, או שהם סוחרים דיי טריידרס בשוק ההון, והטלוויזיה תפעל אצלם בדיוק כמו שהמחשב פתוח על אחד מערוצי הגלובס, או כל אחד מהאתרי אינטרנט. יש גם אתר אינטרנט נהדר של ערוץ הכלכלה של ישראל, כלכלה 10, זה כבר קיים איזה שנה בהרצאה, אז יש כבר אתר, הוא אתר כלכלי לכל דבר, עם הכותרות הכלכליות, עם ניתוחים פיננסיים, עם שוק המניות, זה ממש אתר שעובד כמו גלובס, כמו כלכליסט, כמו כל אתר אחר. אחד יפרה את השני, זאת אומרת, הערוץ מפרה את האתר, האתר מפרה את הערוץ, ככה זה צריך לעבוד.
זה ערוץ שישדר גם בשעות הקטנות של הלילה, לא?
כן, אני מאמין שבהתחלה זה יהיה שידורים חוזרים. בכלל, כל ההתחלה, לפחות בחצי שנה הראשונה, זה יהיה שידורי הרצה. זאת אומרת, יהיו הרבה שידורים חוזרים, יהיו הרבה שעות שבהם יהיו כל מיני שידורי פודקאסט כאלה. זה ייקח זמן, ככה זה שערוץ נולד. זה ייקח זמן לעלות ממש לוח שידורים מלא, 24/7, בטח בחודשים הראשונים. אתם תראו שגם ההשקה היא השקה שקטה, אתם לא תראו שלטי חוצות, ולא תראו הרבה מאוד ציבור. מדברים על זה בקטנה, הנה אנחנו מתראיינים על זה, קצת יכתבו על זה בעיתונים, חלק יבקרו, חלק יחמיאו, ובסופו של דבר כשהערוץ יתייצב, אני מאמין שלקראת פסח, זה ייקח איזה 3-4 חודשים, אם הכל יהיה בסדר, החליטו לעשות איזשהו קמפיין, להעלות את המודעות לערוץ, אבל זה מין הרצה כרגע, זה מין סוג של, אני באופן אישי אומר בואו לראות, אבל לאט לאט, זה עוד לא, אנחנו עוד רחוקים מלעשות את המיטב.
אני כבר יכול להעיד שאני נמצא עכשיו באתר, וזה באמת אחד האתרים היותר מעניינים שיש היום באקטואליה הישראלית.
זה מעוצב יפה, אני חוזר עכשיו בדיוק מהאולפן, ואני מאוד ביקורתי בדרך כלל לאיך שמעצבים אולפנים היום. האולפן פשוט יפהפה, האולפן של ערוץ הכלכלה.
איזה יופי, מאיפה אתם שודרים?
באזור בסר, יש שם בניין שלך בית קונקורד. בנו של אולפנים ומשרדים וקונטרול, באמת מהמשוכללים שיש.
איזה יופי.
אני שם חודש והייתי בהלם שהגעתי לשם היום מהמהירות שבה סיימו כמעט לגמרי את הבנייה. קנו ציוד הכי טוב שיש, באמת ציוד אולפן באמת מהמשוכללים שיש היום בעולם. עכשיו צריך למלא את זה בתוכן, אתם יודעים, הברזלים אפשר...
עכשיו העבודה קשה.
בדיוק, אז יש את עירן ברטל שהוא העורך הראשי של הערוץ, שעבד מאוד קשה בשנים האלה כדי לייצר את החלום חיים שלו בעצם. הוא היה העורך הכלכלי של ישראל היום. כמעט הלך לשוק הפרטי, ואז נתנאל, הנציג של הבעלים, קרא לו, גייס אותו למטרה הזאת. המלחמה עצרה את כל ההתקדמות של הבנייה של הערוץ, והוא בעצם אמון על כל הקטע של התוכן, לגייס את המגישים, להכשיר אותם, עורכים, מפיקים, תחקירנים, כל הצוות של התוכן, להביא, אתה צריך להביא תוכן כל יום, כל יום, זה חתיכת אתגר.
כן, כן, זה אתגר לא קטן, בכלל לא קטן, זה נשמע פשוט, אבל זה מאוד אתגר גדול.
זה מאוד מורכב.
מאוד.
ומאוד מאתגר, בטח בסביבה תחרותית, ובטח בסביבה לא מפרגנת. זאת אומרת, כבר הייתי עיתונים כמו דה מרקר, וכמו כל מיני, כמו לפרגן.
ברור. הייתה תחרות, לא היה לנו ציפיות גדולות.
הם הבעיה שהם ממפגים את זה כערוץ הכלכלה של ערוץ 14, הזרוע של ערוץ 14. למה? כי זה אותו בעל בית. אני אותו אומר עוד פעם, ושאנשים יקשיבו. נכון, זה אותו בעל בית. זה שיש בעל בית משוגע שמוכן לשים בו ככה בכסף ולהרים ערוץ כלכלי, זה יופי, זה רק לזכותו.
לגמרי.
אבל אין שום קשר לערוץ 14, לא במיתוג, לא באולפנים, לא בהנהלה. גם
כלכלה זה כלכלה זה כלכלה, אין פה מקום להכניס דעות ופוליטיקה וכולי.
היום הגיע לליקנר ולחנוך את האולפנים שר האוצר, סמוטריץ', אז כבר אומרים, למה סמוטריץ'? הוא שר האוצר, מה אתם רוצים? זה ערוץ כלכלה. אז הוא בא והוא חנך את האולפן, ואמרתי לו בשידור, זה שאתה שר האוצר עכשיו, וזה שם ערוץ כלכלי, תיזהר, אנחנו לא נחסוך ממך גם ביקורת שצריך, ולא נחסוך ממך מילים קשות שצריך, וככה צריך להיות. צריך להיות ערוץ כלכלי, שיביא את הכותרות המעניינות לתחום הכלכלה, ואם צריך לבקר את הממשלה, או לבקר את שר האוצר.
בהחלט.
אז זה המקום לעשות את זה, כי אנחנו בסך הכל בסופו של דבר משרתים את הציבור, צריכים להגיד את האמת ולשקף את המציאות, גם אם היא לא נעימה לפעמים.
אני מסכים לגמרי. דני רופ, אני מודה לך מאוד שנעתרת והתראיינת אצלנו. אנחנו כמובן נצפה.
הרבה הרבה בהצלחה.
הרבה, באמת הרבה בהצלחה, ותמשיך לעשות עבודה מצוינת במה שאתה עושה. אנחנו נהנים לראות אותך.
תודה רבה.
כל טוב שיהיה.
טוב, ביי ביי.
ביי ביי. כן, ואנחנו נעבור לשיר, חיים משה.
בפסטיגל, דרך אגב.
וחזרנו אליכם איזה שיר מדהים. מטורף.
מי פינק אותך? מי?
חיים משה.
בדיוק
דיברנו השבוע על חיים משה ואמרנו שזה הצחיק אותי כי שמעתי בגלי ישראל בתוכנית של פתחי הביאו את הנגן גיטרה של חיים משה והוא כל התוכנית איזה כיף לך, אתה כל הזמן מקבל הופעות בחינם של חיים משה, איזה כיף לך, אתה מנגן איתו. הוא לא הפסיק להתלהב מזה. בדיוק דיברנו על זה שחיים משה בעצם הוא רוב השירים המוצלחים שלו, אלה שהפכו לשלאגר, ללהיט, הם בכלל לא שירים מזרחים.
נכון, היום זה לא מוגדר מזרחים.
לא, זה לא שירים מזרחים, נשבע, כל נדריי.
אבל אני מזכיר לך שפעם, אם היה זמר מזרחי ששר שיר, אז השיר היה מזרחי.
מספיק שהוא היה עובר ליד השיר כשמישהו אחר שר אותו, זה היה הופך להיות מזרחי.
זה שיר במזרחי.
אבל כן, אבל אתה שומע כאילו, יש לו לעתים באמת, אחד-אחד, ורוב השירים שלו דווקא לא מזרחים, אלה שהפכו ללעיתים גדולים, אולי יוונים, אבל לא מזרחים. המזרחים דווקא לא כל כך הצליחו לו. אולי חוץ מלינדה לינדה ואהבת חיי, תן לה זמן ללכת.
כן.
אבל יש לו המון שירים, בלי סוף, בלי סוף, שירים שהם ממש לא מזרחים, שאלה בעצם תפסו חזק מאוד בקרב האנשים.
טוב, בוא נדבר קצת על... יש דבר כזה שנקרא שר ביטחון. למה אני אומר?
למה אתה אומר?
כי במהלך המלחמה אנחנו חשבנו שהרגילו אותנו ששר הביטחון הוא חותמת גומי מעניינת, הוא סופר רמטכ"ל. יש רמטכ"ל ויש מאשרר רמטכ"ל. אוקיי? רמטכ"ל אומר X והמאשרר רמטכ"ל בסוגריים
שר
לך הביטחון לשעבר.
שנה ומשהו של מלחמה. שנה ומשהו שלא היה פעם אחת חילוקי דעות ביניהם.
והם לא הסכימו בדיוק, והם לא הסכימו על מה? אולי כמה סוכר בקפה. 100% הסכמה. הם לא הסכימו על מה? לא, יכול להיות שיש שנה מלחמה ששר ביטחון ורמטכ"ל, אין להם שום חילוקי דעות, הרמוניה מושלמת. שזה גם אומר דרשני, לא? מנהלים את המלחמה בלי להחליף שום כן. רעיונות, שום בקשות מהרמטכ"ל. שום דרישות מהרמטכ"ל, פתאום בא שר ביטחון אחר. ותשים לב מה קורה. אחד, הוא אומר לו, אני לא ממנה ולא מאשר מלמנות אף אחד, עד שאתה לא מסיים את התחקירים שלך. בעקבות זאת מה קרה?
משהו לא יעשה, לא מעניין אותי. עד שהוא לא מבקש לפרסם את התחקיר של שדה תימן, לא מעניין אותי, שום זה הכי חשוב.
אבל אני רוצה לתת קרדיט רגע לישראל כץ, ואתה לוקח את זה לרמטכ"ל.
אז אני לוקח לו את הקרדיט.
לא. היה שר ביטחון קודם שנתן לרמטכ"ל להשתולל ולעשות מה שהוא רוצה. השר ביטחון הזה אמר לו אחד, אני לא ממנה אף אחד, כל הריצה למנות אלופים, שהם נאשמים עדיין בזה, מפסיקה פה, עד שאתה לא מביא לי את התחקירים, לא ממנים יותר אנשים. מה קרה? פתאום התחקירים יקודמו, וחודש הבא כבר אמורים לקבל את התחקירים.
אני רק מזכיר לך שהרמטכ"ל בעצמו קשר את סיום התחקירים להתפטרותו.
רגע, חכה, הצבא יש עוד משהו. אני שומעתי רעיון ברדיו על התצפיתניות. התצפיתניות, ההורים של התצפיתניות, מבקשים את צה"ל, להביא להם את ההקלטות של הילדות שלהם באותו יום, אוקיי? Mm-hmm. באותו יום וכמה שעות אחורה. והצבא אומר, כן, אנחנו ניתן לכם חלק, בסוף נתנו להם חלק מההקלטות, מה שלטענת הצבא לא מוסר שום מידע מסווג שם, ואז הם ניפו חלק מההקלטות ונתנו להם רק חלק וחלק לא נתנו. ואז אני חשבתי תוך כדי הרעיון עם אותו בן משפחה של התצפיתניות, למה שר ביטחון לא מתערב ואומר לרמטכ"ל, תן להם את ההקלטות? אחרי שעתיים שלוש, שר הביטחון התערב ואמר לרמטכ"ל, מה אתם עושים? תנו להם את ההקלטות כבר. זה מה שקורה, שפתאום יש לך שר ביטחון, שדורש מהרמטכ"ל שלו דברים.
אנחנו ברשותך נצא לשיר מהיר, ואנחנו עם פרופסור משה כהן אליה.
מעולה.
בוקר טוב אדון גברת, יש פה מציאות אחרת, כל האנשים זורמים לים. בין הים והשמיים חם לי חם לי כולי מים מה עכשיו מה יהיה מאיפה בא אומרת לי עברית קשה שפה כל היום רק נהיה תבדה והיא אומרת כקדילה לה לה מה קרה לה לה והיא שותה לה לה והיום היא בכלל לא בטוחה ח ח ח מה שלי מה שלה כמה לי כמה לי
טוב, אנחנו ניפרד מהשיר, ואיתנו על הקו פרופסור משה כהן אליה, האחד והיחיד. שלום לך פרופסור.
תראה, פעם קראו לי משה כהן, אז לא הייתי האחד והיחיד, ומאז שקטנתי והוספתי את
האליה,
אז באמת
הפכתי
להיות האחד
והיחיד. לגמרי. תשמע, אני עוקב אחריך פטריוטים וכל הפודקאסטים וכולי, תקשיב, באמת, ללקק את האצבעות, תענוג. בהירות שאתה מדבר בה, החוסר התלהמות הזאת, השפה ששווה לכל אדם, באמת, כאילו תענוג לשמוע.
אני רק אגיד, האמת היא בפשטות. ככל שאתה משתמש ביותר ז'רגון, ואתה מנסה לחסות בעצם מהדר טיעון, אחד הדברים שאני הבנתי זה שהתבונה של ההמונים, שלא עברו סירוס של הוורק והפרוגרס, היא במידה רבה התבונה הנכונה.
כן, תשמע, אני אתחיל אולי מהסוף, מהשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, אבל זה פשוט, אין לנו הרבה זמן, ואני ממש רוצה להגיע לעיקר, אז אנחנו עדים פה בעצם לאיזושהי התנגשות אולי בלתי נמנעת בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. איך אתה רואה את הבעיה הזאת נפטרת? איך לדעתך אפשר להחזיר את בגץ לממדים הטבעיים שלו?
תראה, אחד הדברים שאני הבנתי זה שהידע שלי במשפט חוקתי השוואתי ובעיצוב חוקתי הוא די מוגבל בהשוואה לצורך האמיתי, כי הבעיה פה היא לא בעיה משפטית אלא בעיה חברתית. יש פה מאבק שליטה על המפתחות של המדינה. כאשר קבוצה שרואה את עצמה כיורשת החוקית של המפאי ההיסטורית, משתמשת בכלים המשפטיים כדי לשמר את הכוח לעצמה. אני חושב שאת הסיפור הזה כולנו הבנו, זה תהליך שקורה, קרה מאז 1977 ועד היום. ולכן, יהיה מאוד קשה להסדיר את הנושא הזה בצורה, בנוקאוט, כמו שיריב לוין ניסה לעשות. יריב לוין חשב, שאם הנה יש 64 מנדטים, עכשיו עושים רפורמה ופותרים את הבעיה. לא. זה מאבק של כוח. והסתבר שהכוח של הימין, או קבוצות שמרכיבות את הימין, במידה רבה בכנסת או בממשלה, וכל שדות הכוח האחרים, מהמטכ"ל והשב"כ ובית משפט והעון הגדול והאקדמיה והתקשורת מיינסטרים, כולם נשלטים על ידי אותה קבוצה. לכן זה מאבק ארוך.
השאלה, תראה, התראיינה אצלנו שבוע שעבר, אתה בטח מכיר את נוגה ארבל מפורום קהלת, והיא מבחינתה הפתרון הנכון זה להוביל להתנגשות בין הרשויות, פשוט לא לקיים צו שניתן בחוסר סמכות, לא לקיים. איך אתה רואה את זה?
אז אני אומר את זה כך, הימין הוא ממלכתי ואחראי, ולמרות הכעס ולמרות הזעם, כשבית משפט החליט ממש לפני שנה בדיוק, באחד בינואר 2024, לפסול את התיקון לעילת הסבירות, למרות שלכאורה אין לו סמכות, הממשלה קיימה וכיבדה את פסק הדין. ולכן אני חושב שרצוי להימנע מלהגיע להתנגשות כזאת, כי התנגשות כזאת תסכן את הקיום של המדינה. מה שצריך לעשות...
שאלה אם בהתנגשות כזאת אפשר לעשות משהו.
אז תראה, כמה זמן לקח לנתניהו...
כי יש קצת הרגשה שאנחנו נותנים גז בניוטרל.
כן, תראה, כמה זמן לקח לנתניהו לפטר את גלנט? שנה וחצי. היום הוא מתפטר גם מהכנסת, ככל הנראה. עכשיו, זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל בסוף זה קרה. זה קרה ונעשה בצורה הכי אלגנטית, במועד של הבחירות שבו טראמפ ניצח, כשכבר הרוח יצאה מהמפרטים של המחאה, צריך לדעת לנהל את הדברים האלה בתבונה ולהבין שמדובר במאבק ארוך. בסוף זה יקרה, כולל פיתורי היועמ"שית. אני, אם הייתי צריך לנהל מאבק כזה,
כן.
הייתי שם כפונקציית מטרה להחזיר כמה שיותר כוח לעם, ולא להגיע למלחמת אזרחים, או למצב שאנחנו לא מכבדים פסקי דין של בית משפט עליון. עכשיו, זה נורא קשה לעשות את זה, אבל זה אפשרי, ואני אסביר איפה הטעויות לדעתי. תראה, לוין החליט עכשיו ללכת על השינוי של הוועדה לבחירת שופטים. א', אני בכלל לא בטוח שזה יעבור בכנסת ברמה הפוליטית. גדעון סער לא שם, ויש עוד גורמים שם לא שם, וב', 100% ודאות שבגץ פוסל את זה. אני הייתי הולך על מהלך אחר, מהלך הדרגתי, שבו א', עכשיו מגיעים להסכמות על בחירת שופטים, ויש אפשרות למנות 3 שופטים שמרנים מתוך 4 שצריכים למנות עכשיו. אתה כבר מתחיל לשנות את הרכב של בית משפט, אני רק אזכיר, ש3 שופטים מאוד אקטיביסטים, חיות, פוגלמן וברון, כולם פרשו. כלומר, היום אין את הרוב שהיה בבית משפט עליון במעמד מתן פסק הדין בעניין הסבירות. עכשיו, אם אתה כבר מתחיל להניע שינוי בבית משפט, ואז אתה מניע תהליך הדרגתי של שימוע ליועמ"שית, והמלצה החיובית, והולך by the book, ומנסה לפטר את היועצת המשפטית הממשלה, כשיש לך קייס שהוא מוצדק, אז אתה מגדיל את הסיכוי שבגץ לא יתערב. אני עדיין לא חושב אני עדיין חושב שבגץ יתערב, אבל עדיין אתה מניע את התהליך לאט לאט. עכשיו, אם אתה מגיע למצב שבו אין לא את היועמ"שית ואין את הרוב שהיה בעבר בבית משפט עליון, הרוב ההיפר-אקטיביסטי, אתה מגיע לבחירות הבאות, ואתה בא עם רפורמה שהיא רפורמה שהיא במידה רבה פונקציה של המשא ומתן שהתקיים והסכמות שהגענו מאחורי הקלעים בבית הנשיא, ואתה מעביר את זה, אתה אומר, זה המצע שלי, ועם זה אני הולך לבחירות, ואתה זוכה, ואתה מקים קואליציה.
כן, אבל אני מחבר בחינות.
אתה מצרף עוד גורמים מהמרכז שמאל, ואז אתה עושה את השינוי הזה, זה ייקח כמה שנים, אבל אז יש סיכוי שתוכל להניע.
ובשנתיים הקרובות אנחנו בעצם מפספסים אירוע שהוא אירוע דרמטי. דונלד טראמפ בארצות הברית, בנימין נתניהו ראש ממשלה בישראל, אפשר לעשות תהליכים מטורפים ביחד, ואנחנו מפספסים את התקופה אולי הטובה ביותר שיש לנו, המדידה הכי טובה שיש לנו.
אני לא חושב שאתה מפספס. תראה, אלא אם כן הממשלה תיפול בגלל בן גביר או בגלל הנושא של חוק הגיוס, אני לא רואה סיבה שהבחירות יתדמו. כלומר, יש לך שנתיים שבהם, וזאת הסיבה שסמוטריץ' מאוד רוצה לשמור על הממשלה הזאת, יש אפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק לסיפוח חלקים, החלקים ה... עם ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, זה שינוי דרמטי, אתה מנצל את השנתיים הללו. בנוסף, תראה, איך אתה יכול להפעיל לחץ על המערכת המשפטית? ברגע, הרי מה הם עשו אנשי השמאל? הם השתמשו בביידן, בממשל הדמוקרטי,
נכון.
כדי להפעיל לחץ על נתניהו ועל ממשלת הימין. עכשיו, הקלפים התהפכו, הכוח עכשיו אצל הרפובליקנים, טראמפ מרגיש שותפות גורל עם נתניהו במובן הזה שגם אחריו המערכת המשפטית רדפה ועשו לו לוחמה במשפט. אני לא שולל מכלל אפשרות מצב שיטילו סנקציות על היועצת המשפטית לממשלה, על גורמים ממרידים שפוגעים בדמוקרטיה.
וואלה, הבאת הרעיון, אני מקווה שטראמפ שומע אותנו.
ותשמע, אני לא אופתע אם זה מה שיקרה, היועצים הבכירים שלו זועמים על מה שקורה כאן. אני שמעתי את מרק לוין, אחד הפרשנים הבכירים בפוקס ניוז, מדבר על מערכת המשפטית כמערכת עריצה. עכשיו, עם סוג כזה של דיבור ושותפות גורל, אתה יכול לייצר פה מנופי לחץ, כי תבין, החבר'ה האלה באליטות של השמאל, הם מה שנקרא הניידים, אצל גדי טאב עושה הבחנה בין הניידים לנייחים. הניידים זה האליטות הגלובליות שאומרות, רע לי פה בארץ, אז אני מאיים לעבור לארצות הברית ואני לוקח את הלפטופ. ברגע שאתה פוגע בניידים ואתה שולל להם ויזות לארצות הברית, ואתה שולל להם אפשרות לעסוק בסנקציות אמריקה, זה אסון מבחינתם. כלומר, יש לך מנוף חדש שאתה יכול להשתמש בו כדי לקפל את המערכת הזאת. במילים אחרות, מה שרציתי לומר לך, שצריך להיות חכמים ולא צודקים, וצריך אורך רוח וסבלנות, בסוף זה יקרה, רק צריך תבונה אסטרטגית בלנהל את המאבק הזה, ולהבין שהוא ייקח כמה שנים, אבל בסוף זה יקרה.
אורן, שאלה לסיום? או שאנחנו...
השאלה אם זה יכול לקרות...
או שאנחנו מרחמים עליו ומשחררים אותו.
לא, השאלה אם זה יכול לקרות כל הסיפור הזה כשהאליטה עדיין שולטת במקומות הכי אסטרטגיים הכי חשובים, בעיקר בתקשורת הישראלית.
אבל תראה, הדברים האלה משתנים. א', התקשורת, אתה רואה את העלייה המסחררת של ערוץ 14, וגלי ישראל, ופודקאסטים, כלומר, השליטה ההרמטית של האליטה על התודעה נחלשה באופן דרמטי. אוקיי, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המשטרה כלשונה נפלה. כן. אוקיי? עכשיו גלנט יצא, יש את שר ביטחון שהוא עם ראש אחר, הרמטכ"ל יישאר אולי עוד חודש חודשיים ויאלץ להתפטר, ימונה רמטכ"ל אחר שיבנה רמטכ"ל באופי אחר, ראש השב"כ גם ילך ויעבירו מישהו אחר. כלומר, אתה נמצא בעידן של חילופי הגמוניות, ולכן אני אומר, אנשים נורא רוצים עכשיו ועכשיו ומיד. זה לא יקרה עכשיו ומיד, אבל זה יקרה, וצריך לכל הדברים האלה סבלנות. אני מזכיר שגם במלחמה, כל הזמן אמרנו, למה לא נכנסים נכון. לעזה? למה לא נכנסים לרפיח? למה נכנסים לבנון? למה ולמה ולמה? ונתניהו חזר ואמר, סבלנות. כמו שלאיראנים הייתה סבלנות אסטרטגית, אנחנו הישראלים, היהודים, צריכים לפתח את המשמעות של סבלנות אסטרטגית. אני חושב שפיתחנו את זה, כי אנשים ראו שהסבלנות הועילה לנו, והמצב האסטרטגי שלנו הרבה יותר טוב עכשיו, מאשר היה לפני 6 באוקטובר.
טוב, תודה רבה. אתה חבל שאנחנו נאלצים לסיים כל כך מהר, אבל הפטריוטים קוראים לך.
לתוכנית הפטריוט.
כן, דרישת שלום לאביבי, גם הוא יתארח אצלנו. והרבה בהצלחה, ואנחנו ממש נהנים לראות אותך, ויש לך באמת חיבוק גם מאשתי. שמאוד נהנית לשמוע אותך, וזרוק עלינו מילה בפטריוטים, בכל זאת, רדיו סול, רדיו אינטרנטי הגדול בישראל.
מה זה רדיו סול? זה רדיו ימני?
זה רדיו אינטרנטי? לא, התוכנית שלנו היא תוכנית שנקראת הקול השפוי, ואנחנו מביאים להביא, מנסים להביא את הצד של הקול השפוי במדינת ישראל.
כן, יש קוט עמדה.
בלי קוט עמדה, יש שם דעות לכאן ולכאן.
אז תודה לכם.
תודה רבה.
אני רץ לאולפן.
כל טוב שיהיה.
ערב טוב.
ואנחנו נעבור לשיר. עומר אדם.
לילה קר, מתפתח, תתביישי מה לא עשיתי בשבילך. היו ימים לידך, אני הרגשתי כמשך, אבל מאז את רק בחרת להתלכלך. את הרסת חלומות ונסעת, הניצחונות הן לא שלך. את הלכת ושכחת מי דיבר אותך. עובדנו תאום, לפעולה לא נשאר שום זכר, ולעבד נאורים תאורה, אני חלק שאת עשית לי בית ספר, בימים בלילות של הסתם, אבל נפלת עליי כמו שלכת, אני ילד טיפש מאוהב, ואת השארת עליי צלכת.
טוב, אחר היא שכחה מגידל אותה. אנחנו ניתן לה להיזכר. אוהם, תקשיב, אני באמת, אני בן אדם אישית, בן אדם שאין מילים, בן אדם שמייחס משמעות למילה. מתי למילים אין כבר משמעות? לא משנה מה אני אומר בפה. אני אגיד, אז אני אגיד, טעיתי, טעיתי, לא נורא, אני אגיד.
על מי אתה רומז?
אני רומז למשל על יאיר ויאיר, יאיר גולן, שכשמנכ״ל משרד האוצר פרש, או שמתכנן לפרוש, שלומי היזלר, ויאיר גולן ישר יצא, כמובן שהוא אמר שהוא פורש בגלל בעיה אישית ומשפחתית. עכשיו, אתה יודע, אנחנו יודעים שבעיה משפחתית זה שם קוד לדברים שהם לא נעימים, ולא נכנסים לאנשים לתוך החיים. כתב יאיר גולן, המסר ברור, ברור לו המסר, כן? אפילו הוא, זאת אומרת שלומי, לא יכול לעמוד מאחורי התקציב ההפקרה הזה. בסדר? ואז כשהוא בדק קצת יותר לתוכן, אז הוא הסיר את הציוץ שלו, כי הוא הבין שהוא דיבר שטויות. כאילו,
קודם כל להגיד, וזה גם ברור המסר, אתה מבין? זה לא אולי, יכול להיות, סביר להניח, לא. ברור שזה הסיבה. ואחר כך הוא מתקפל בכל חלושות ככה וזה, ומוריד את הציוץ. ועם יאיר לפיד, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אני לא יודע, אולי זה עדיין מצחיק.
לא, לא, הוא תמיד מצחיק.
שהוא חזה את הבחירות ב-2024 בכל מדיה אפשרית בעולם. 2024 יהיה בחירות, ישיר מכתב כראש ממשלה יוצא שב-2024 יהיה בחירות. ואז בישיבת סיעה ששאלו אותו על זה, אז הוא אומר, אני לא אתפתל לתת עוד תחזית, אז קודם כל יפה הוא כבר למד, עוד תחזית עם לוח זמנים, אבל טעיתי רק בתאריך. אז כל הכבוד ליאיר לפיד.
קודם כל הוא צדק.
צדק.
המילה בחירות.
יהיה בחירות.
יהיה בחירות.
יהיה בחירות. הוא טעה רק בתאריך.
הוא גם צדק בתאריך בחלק ממנו. 20.
כן. או גם השתיים שאחרי.
חד משמעית.
2-0-2. כן.
אני גם מאמר. בחירות 20 ומשהו.
כן.
או 25 או 26.
אז זה אומר שגם שעון מקולקל פעמיים ביממה מראית השעה האמיתית. זה פשוט לא אמיתי הבן אדם הזה. הוא אמר, שימו לב, המשפט מורכב מבחירות וב-2024. אז בחירות... יהיה, בזה הוא צדק. 2024 אותה, אז רק בתאריך אותה. שטויות, מה זה, תאריך?
חוזר רציני.
כן, משהו...
יהיה גשם בחורף.
זה בדיוק כמו שאתה אמרת קודם. ירד גשם.
כן.
בסדר. אתה רק בתאריך טעיתי, אבל גשם ירד.
גם איפה? אני לא אמרתי איפה. אמרתי ירד גשם. אמרתי מתי? אמרתי איפה?
תקשיב, הבן אדם הזה ממש...
לא, אבל הוא נחמד.
הוא מגוחך, ומי שמצביע לו... זה או אנשים באמת
שיש להם... אתנחת הקומית, מה שנקרא, הוא מספק לנו...
ממש, 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 אתנחת הקומית.
אין אליו, מה היית עושה בלעדיו? אתה יודע, זה משעמם מעם הפוליטיקה?
תקשיב,
עכשיו... כמה אפשר לריב עם בן גביר? אתה יודע, אתה צריך את זה, מישהו ליצן החצר, כמו הרב בגד, אתה זוכר בזמנו?
יש לך את... אתה הרמת לי, בן גביר.
כן.
אז היועצת המשפטית מבקשת אורכה כדי להגיב לעתירה שמבקשת, העתירה דורשת בעצם מראש הממשלה לפטר את בן גביר. יש עתירה כזאת. ואנחנו יודעים גם שהיא דעתה שהוא צריך לפטר את בן גביר, היא כתבה לו מכתב על זה. נתניהו הבהיר לה, וזה החלק המעניין, שהוא מצפה ממנה שתגן עליו, על ראש הממשלה בעתירה הזאת, והוא אומר לה, אין מקום לבחון מחדש את הסבירות של בן גביר לכהן כשר, לאחר שבגץ כבר אישר את זה. הוא אומר לה, השרים בממשלה שלי הם לא שרים על תנאי, ואי אפשר לדון בכשירות שלהם שוב ושוב. והוא צודק ב-100%. למרות שאם היא תפסיד בעתירה הזאת, אחרי שבן גביר יתנהג, לא, אם היא תפסיד בעתירה, זה אומר שהוא צריך לפטר אותו. ואין לי שום בעיה שהיא תפסיד בעתירה הזאת, אחרי שהוא יתנהג.
הקרב הוא לא על בן גביר. הקרב הוא מי מנהל את העניינים. ברגע שהיא, ובן גביר בזה צודק, בן גביר אמר לפני כמה שבועות, היא תפטר את כולנו.
זה ברור, אבל...
אוקיי. אתה יכול לחיות עם זה שפקיד מפטר שר? לא.
אנחנו כבר הרבה אחרי זה.
אז אני אומר.
הרבה אחרי.
הקרב הוא לא בן גביר.
הפקיד הזה עושה מה שהוא רוצה.
בן גביר, בן גביר הוא בורא קטן בוויכוח הזה. בן גביר הוא לא האיש פה.
אתה יודע, בהתחלה...
זה שהיא יכולה בכלל לדון באופציה לפטר שר, זה, תשמע, זה א' ב' של דמוקרטיה, או של דיקטטורה במקרה שלה.
דיברנו בתחילת השידור פה על שדה תימן.
כן.
הפצרית מינתה מישהו, נחש מי, לחקור את ההדלפה משדה תימן. זרוק, מי?
מהפרקליטות.
ברור, את הסגן שלה. הפצרית מינתה את הסגן שלה, אני מדגיש, היא בעצמה חשודה כאחת שהדליפה. אז הסגן שלה יחקור את ההדלפה. פנטסטי. ככה זה עובד. דרך אגב, זה לא הדלפה. זה לא הדלפה. הדלפה זה שלקחת חומר, הדלפת לתקשורת. זה לא הדלפה. מישהו לקח את החומר, ערך אותו, לקח שני ימים שונים, הפך אותם ליום אחד, עשה, ממש, עשה פוטומונטאז' ושידר את זה בערוץ 12. הדלפה אני לא רואה פה. אני רואה פה פגיעה מכוונת בחיילי צהל. ממש לא הדלפה. ואיפה שרה, איפה זה, שר הביטחון שהחמטה לו קודם, איפה הוא פה בעניין הזה?
איפה הוא יכול להתערב? הוא שר ביטחון.
הוא צריך להורות לרמטכ"ל תוך 24 שעות דוח מי הדליף, הרי לאתר את המדליף זה בקלי קלות, בקלי קלות. כל החומר היה רק אצל גורם אחד, הפרקליטות. רק שם היה החומר, הפרקליטות הצבאית. רק שם, לא היה בשום מקום אחר. זאת אומרת שאם אפשר עכשיו להוציא דוח של שיחות של כל הפרקליטים, אני מניח שהם לא מספיק חכמים לעשות את זה מטלפון חד פעמים, בטח עשו את זה מהטלפונים שלהם. אז דוח של שיחות אפשר לראות מי צלצל לערוץ 12. אפשר בקלות לעלות על זה.
אתה רוצה לשמוע מה דעתה של היועצת המשפטית על החקירה?
איזה חקירה?
של עכשיו, מה שאנחנו מדברים, של ההדלפה.
כן.
היא עתרה לבגץ והיא אומרת, תחו את העתירה לחקירת ההדלפה משדה תימן. למה? כי אתה קורא לזה הדלפה, אבל היא אומרת, לא. בתגובת היועמ"שית היא כותבת ככה. אין מדובר במקרה של דלף מידע ביטחוני לידי התקשורת. לא? אז מה זה?
לא, 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 אתה מבין מה היא אומרת?
רגע, יש המשך. ואין מדובר בחשיפת סודות צהליים, רק בחשיפת חיילים. או בחשיפת מידע שיש בחשיפותו להביא לפגיעה בביטחון המדינה. אז מה זה כן?
קודם כל, מי שתקבע ממתי משפטן קובע מתי ביטחון המדינה נפגע?
זה בדיוק הפוך. זה פגע בחיילים, זה חשף אותם, הכי פגיעה שיש.
בביטחון המדינה.
גם בחיילים עצמם.
החיילים זה ביטחון המדינה.
הכי פגיעה שיש. אין יותר פגיעה מזה. דלף מידע, אז מה זה?
רגע, 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 רגע.
אז מה זה אם לא הדלפה?
אני רוצה להבין משהו.
איך אתה מסביר את זה בלי להשתמש במילה הדלפה?
היועצת המשפטית.
הרי הכותרת של הדבר הזה זה הדלפה. אוקיי? החקירה היא הדלפה.
אני רוצה להבין.
אז איך אתה יכול להתייחס לזה והיא אומרת שזה לא הדלפה?
היועצת המשפטית נותנת גב לפצרית, במילים אחרות, נכון?
היא לא רוצה שיחקרו את חברה שלה.
יפה. היועצת המשפטית נותנת גב לפצרית. תזכיר לי, כשהבן של גלי בערב מיער גנב את הווסט הזה,
זה נחקר עכשיו, לא?
מי היה אמור לחקור אותו?
זה נחקר.
מי היה אמור לחקור? הפצרית.
החוקרים.
האנשים שתחת הפצרית.
נכון.
ומי מקבל עכשיו גב מגלי ברב מיארה?
רגע.
הפצרית.
חקרו את זה.
היא לא בניגוד עניינים?
חקרו את זה, נכון?
לא.
יחקרו.
לא, מי אמר?
לא?
לא.
אוקיי. אני יודע שלא.
מי אמר שיחקרו?
אבל לא יכול, לא, אני אומר. כי זה התפרסם ועשה תררם, אז עכשיו בטוח יחקרו את זה. לא.
אין סיכוי.
לא.
עכשיו, זה לא שקשה לחקור את זה, יש תמונות. זה לא שהוא לא מודה. הוא מודה בקולו. אבל זה לא מפריע להם לא לחקור את זה, וזה לא מפריע להם לא להגיש כתב אישום, וזה לא מפריע להם לא להעביר, איפה מצח? נגנב אפוד עם חומרי לחימה בפנים. אני לא יודע אם תחמושת, אמצעי לחימה.
אמצעי לחימה כתוב.
אני לא יודע, אולי זה רימונים. אמצעי לחימה היו בתוך האפוד. איפה מצח? ממתי נגנבים אמצעי לחימה ומצח לא פותח בחקירה? איפה מצח? איך זה יכול לקרות? הבן אדם טוען, הגנב, שהוא השאיר את האפוד שלו, שהוא נתקף בנקיפות מצפון, והשאיר את האפוד שלו בדרך הביתה, בצידי הדרך, על המדרכה. בגלל שהיה לו נקיפות מצפון שהוא לקח את זה.
אגב, אם היה קצת יותר חכם,
ככה
הוא
להפקיר,
יכול היה לקחת את זה לתחנת משטרה.
ככה להפקיר תחמושת?
הוא יכול היה לקחת את זה לתחנת משטרה.
הפקרת תחמושת ברחוב, לעיני כל, זה לא עבירה פלילית?
איפה התחמושת אגב?
לא יודע, לא מוצאים אותה.
נהדר.
אז עם כל הכבוד, דרך אגב, אני אגיד לך עוד דבר, הוא גנב אחרי שהוא כבר הודח מהיחידה, מלוחמה ביחידה. זאת אומרת, שאת האפוד הוא לא היה צריך לגנוב לצורכים מבצעיים. הוא לא היה צריך, כי הוא כבר לא מבצעי ביחידה. אבל מי כן היה מבצעי ביחידה? החייל שנגנב ממנו. ולא, לא היה את האפוד הקרמי.
בוא נעבור למשהו יותר מעניין.
אין יותר מעניין מזה.
הכי מעניין שיש. טלי גוטליף, אתה מכיר?
טלי שלנו.
יצא הצעת חוק, שאני לא יודע אם אתה שמעת עליה, אני בטוח שאתה לא תסרב לה.
נו, אני כבר נגד.
איך לבחור נשיא בית משפט עליון?
על ידי הכנסת.
אפשר לבחור אותו כמו שבוחרים אותו עכשיו, שזה אומר, הוא יבחר את עצמו. ואם יש לו בעיה, אז הוא יגייס חברים ויבחרו בו.
כן.
אופציה ראשונה, שזה עובד נהדר כבר שנים. אופציה שנייה ויותר מעניינת, כמו שבוחרים נשיא. מה הבעיה? תתכנס הכנסת, תעשה הצבעה חשאית, כל חבר כנסת שהוא בעצם מייצג ציבור יבחר בנשיא בית משפט עליון, נגמר הסיפור. מה הבעיה? מה הבעיה?
דרך אגב, ככה ברוב המדינות 120... הדמוקרטיות ככה נהוג.
אבל תחשוב איזה יופי, יש פה 120 נציגי ציבור, יהודים, ערבים, שמאלנים, ימנים, חרדים, חילונים, מתכנסים, מאיפה הם קיבלו את המנדט? מהעם. העם בוחר את נשיא בית המשפט העליון בצורה עקיפה דרך החברי כנסת. מה הבעיה בזה?
אני לא רואה פה שום בעיה.
יש בעיה בזה. שעלול להיבחר מישהו לא, לא מקורא.
לא מכוחותינו.
לא מכוחותינו. ויש בעיה. זאת הבעיה היחידה. כי כשמישהו חושב על זה, אין באמת בעיה בזה. אם מישהו לא מתייחס להצעה הזאת בפוזיציה,
זה על אותו משקל,
הוא מבין שההצעה הזאת היא נהדרת.
זה אותו משקל שיאיר לפיד מתנגד כראש האופוזיציה לוועדת חקירה פריטטית, שבה יהיה נציגי הימין ונציגי השמאל באופן שווה. אם הם באופן שווה, למה הוא מתנגד לזה?
שאהוד אולמרט עשה ועדת חקירה ממשלתית אחרי מלחמת לבנון השנייה. הוא עשה אותה פריטטית?
דרך אגב, היא נתנה לו בראש.
תעשה אותה איך שאתה רוצה. לפעמים צריך להפסיק לספור את הצעקנים. תעשה אותה איך שאתה רואה לנכון.
לא, 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 זה לא ככה. המשפט הנכון הוא, תעשה אותה איך שאתה מבין. בכל מקרה, בגץ יחליט בשבילך מה לעשות.
זה נכון.
כי בגץ כבר הוציא צו שתוך 30 יום צריך להסביר למה לא מכנסים ועדת חקירה ממלכתית.
אני הייתי עונה לבגץ כמו שאני עונה לילדים שלי. ככה.
תגיד לי, בגץ לא בניגוד עניינים?
לא, ככה.
בגץ לא בניגוד עניינים? מי יעמוד בראש הוועדת חקירה הזאת? לא איש של בגץ?
אני רק רוצה להסביר. ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק, מי שימנה את החוקרים ואת האנשים בוועדה,
את חברי הוועדה,
זה נשיא בית משפט עליון.
נשיא בית משפט עליון ממנה את יושב ראש הוועדה.
הוא ממנה את יושב ראש הוועדה.
שהוא שופט עליון בדימוס.
אסתר חיות.
למשל, כן.
לא למשל, זה מה שיקרה.
כן, כן.
אסתר חיות.
והיא תמנה את החברים.
שעד לפני יומיים הלכה ראש בראש עם ממשלת ישראל.
ברור.
היא תמנה את כל האנשים שיחקרו את ממשלת ישראל.
תגיד לי רגע, וזה נגמר בממשלת ישראל, למה לבית המשפט העליון אין חלק במחדל הזה?
ומה לאסתר חיות ולבחון את האלמנטים הצבאיים במערכה הזאת? איזה עושר חכמולוגי היא מביאה לוועדה?
הם יושבים, הם מורמים מעם. הם מבינים בהכל. הכל הם מבינים. הם מבינים בביטחון, הם יגידו, עזוב הם. גלי בערב מיארה אומרת לך, זה פגיעה בביטחון המדינה, זה לא פגיעה בביטחון המדינה. מי את? מי את? עורכת דין דרג, לא רוצה להגיד איזה, גימל. עורכת דין דרג גימל. מי את שתקבעי אם זה פגע בביטחון המדינה או לא פגע בביטחון המדינה? איזה סמכות ואיזה יכולות יש לך לקבל החלטה מה פוגע או לא פוגע בביטחון המדינה? אפילו סיווג ביטחוני אין לה. או יש לה חלקי. איך את יכולה לקבוע מה פוגע בביטחון המדינה? מי שמח? מי שמח?
גדעון זר. גדעון זר.
הוא אגב יכול יותר לקבוע פגיעה בביטחון המדינה מאשר היא. הוא יש לו יותר ניסיון מאשר
לקבוע מאשר היא.
כן, ותודה, אני אגיד עוד פעם, כל שידור אני אומר, תודה רבה לך גדעון זר, על המתנה הנהדרת שהשארת לנו, ואיך אמר, אני רוצה לצטט את דוד לוי, ניפגש בשביעיות.
אז רגע, יש לנו דקה, שאלה אחת מהמשחק שאהוב עלינו, לפיד או איקאה?
מי אמר, לפיד או קטלוג איקאה? כן.
אנחנו לא מחדשים רק כדי להיות חדשניים, אנחנו מחדשים למען עתיד טוב יותר, התוצאה של זה שלפעמים היא שאלת שאלות בלתי שגרתיות. קדימה, יאיר לפיד או איקאה?
לא, אני הייתי הולך על איקאה.
אתה צודק.
וואלה,
איקאה.
זה היה עזוי מדי בשביל שזה יהיה איקאה, מה? הלכתי על הפוך על הפוך.
זה משהו קשה. את כל החלומות והתקוות שלנו, הגדנו לספר אחד.
את כל החלומות, נו, איזה? מהר, אין לנו זמן?
יאיר לפיד.
יפה. כן, הוא יכול להגד את זה לפסקה אחת.
הוא יכול לכתוב את הקטלוג של איקאה, יופי, אף אחד לא שים לב.
תודה רבה לכם, נעמתם לנו.
ערב טוב.
נתראה שבוע הבא, אותו יום, אותה.